שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום הדף נון ג', נתחיל במשנה בעמוד הקודם ונסיים בשורה השמינית בדף הבא. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום הנושא המרכזי שלנו זה זריקת הדם בקורבן חטאת וקורבן עולה, אבל לפני זה נקדים שתי הקדמות. הקדמה אחת זה לגבי מבנה המזבח. אני מאוד מאוד ממליץ לראות באתר, שמנו שם תרשים ותמונה אחת שווה 1,000 מילים, אבל בכל זאת ננסה לתאר את זה גם קצת בעל פה. אפשר לדמיין את המזבח כמו עוגת חתונה מרובעת, כלומר עוגה עם שכבות, השכבה התחתונה שהיא הכי רחבה נקראת היסוד, היא 32 על 32 אמה, הגובה שלה הוא אמה אחת, מעליה השכבה השנייה שהיא צרה באמה אחת מכל כיוון והגובה שלה הוא 500 והיא נקראת הסובב, מעליה השכבה נוספת שגם היא נכנסת אמה מכל כיוון והיא בגובה 300 ובראש שלה זה כבר גג המזבח, ומעל גג המזבח בכל אחת מארבע הפינות הייתה קרן של אמה על אמה בגובה אמה, כך שסך הכל כל הגובה של המזבח מהקרקע ועד קצה הקרנות זה 10 אמות. עכשיו נסתכל על המזבח כמו שהיום מסתכלים על מפה, כלומר שצפון זה למעלה, אז בצד שמאל, כלומר בצד מערב, נמצא היכל, למטה בצד הדרומי נמצא הכבש. עכשיו הכבש המרכזי עולה ישירות לגג המזבח, אבל מימין ומשמאל יש גם כבש קטן שעולה למה שנקרא הסובב, כלומר אותה שכבה אמצעית של המזבח, כך שאפשר גם לעלות בכבש הקטן הזה ולהגיע לסובב ולהסתובב עליו גם בלי לעלות לגג המזבח. עד כאן הקדמה ראשונה לגבי מבנה המזבח. הקדמה שנייה זה שהיום בדף נראה שתי משניות, משנה אחת לגבי חטאת, משנה שנייה לגבי עולה. המשניות אומרות כל מיני דינים, אבל הגמרא מתמקדת רק בענייני הזריקה, ולכן עכשיו כהקדמה נזכיר גם מקצרה את שאר הדינים שהמשניות מזכירות, וזה שגם חטאת וגם עולה הם קודשי קודשים, ולכן שחיטתם וקבלת הדם שלהם הם בצפון העזרה, אחרי ששוחטים וזורקים את הדם אז מפשיטים את הקורבן, ולגבי הבשר, בחטאת מקרבים את האימורים ושאר הבשר נאכל לזכרי כהונה בתוך העזרה באותו יום ובלילה, מדרבנן רק עד חצות, את העולה גם כן מפשיטים, מנתחים את החלקים ומקטירים הכל על המזבח חוץ מהאור שהולך לכהנים. זאת הקדמה שנייה, כאמור על כל זה לא נדבר היום. עד כאן ההקדמות, עכשיו בואו ניגש לנושא המרכזי. אז כאמור, נושא המרכזי זה זריקת הדם בקורבן חטאת וקורבן עולה, ולפני שניכנס לפרטים, בואו נעשה סיכום קצר של ההבדלים לגבי זריקת הדם בחטאת ועולה, ונדבר על איך זורקים, כמה זורקים ואיפה זורקים. בסוגריים נעיר, כל מה שנאמר עכשיו לגבי עולה נכון גם לגבי שאר הקורבנות, כלומר אשם ושלמים. אז לגבי איך זורקים, בחטאת לא ממש זורקים, אלא הכהן מכניס את האצבע על הכלי של הדם, ואז מורח את הדם על המזבח, בעולה לעומת זאת וגם בשלמים ואשם, אז ממש זורקים ישר מהכלי אל המזבח. זה לגבי איך. לגבי איפה זורקים, אז קודם כל בוא נבהיר, לא זורקים על גג המזבח, אלא על הצד של המזבח, ואיפה בדיוק, אז הגובה של המזבח היה מחולק לשתיים, על ידי משהו שנקרא חוט הסקרה, זה היה בדיוק בגובה של 500 מהקרקע, שזה יוצא אמה אחת מתחת לגובה של הסוף. הגמרא אומרת שלומדים את זה מזה שבמשכן היה משהו שנקרא קרקוב המזבח, שזה היה מה שמבדיל בין החלק התחתון לעליון, במקדש במקום זה יש את אותו חוט הסקרה. בכל אופן, בקורבן חטאת ואגב גם בעולת העוף צריך לזרוק את הדם מעל חוט הסקרה, כלומר בחצי העליון, בעולה ובשאר הקורבנות הכהן עומד על הקרקע של המקדש וזורק את הדם למטה, כלומר מתחת לחוט הסקרה. זה לגבי איפה, ולגבי כמה, שזה גם קצת קשור לאיפה, אז בחטאת נותנים 4 מתנות, בעולה 2 שהם 4. מה הכוונה? בחטאת, כמו שאמרנו, הכהן עולה על הסובב, ואז בכל פינה של המזבח, בניגוד לכיוון השעון, הוא נותן מתנה אחת. כלומר, הוא בהתחלה הולך לפינה הדרומית-מזרחית ושם דם, הוא ממשיך צפון על הפינה הצפונית-מזרחית ושם שם דם, הוא ממשיך מערב על הפינה הצפונית-מערבית ושם שם דם, ואז הוא ממשיך דרום על הפינה הדרומית מערבית ושם שם אדם, ואז יורד מהכבש הקטן המערבי. זה בחטאת. בעולה לעומת זאת הוא כאמור לא עולה על הסובב, אלא הוא כל הזמן עומד על הקרקע, והוא עושה את זה רק בשתי פינות. פינה אחת זה בפינה צפונית מזרחית, פינה שנייה זה באלכסון של זה, כלומר בפינה הדרומית מערבית. אלה שתי הפינות, ובסך הכל הוא עושה 2 שם 4. עוד רגע נסביר מה הכוונה. זה לגבי כמה הוא זורק. עד כאן הסיכום הקצר. עכשיו סוף סוף נתחיל את הסוגיה עצמה. נחלק אותה לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על קורבן חטאת, בחלק השני על קורבן עולה. אז לגבי קורבן חטאת, נחלק את הלימוד לשני סעיפים. בסעיף הראשון נדבר על המיקום המדויק של הזריקה, בסעיף השני נדבר על שפיכת שיערי הדם. אז לגבי איפה זורקים, כבר אמרנו בהקדמה שבקורבן חטאת ובעולת העוף זורקים מעל חוט הסקרה. עכשיו ניכנס יותר לפרטים ונראה לגבי איזה מחלוקת בברייתא ומחלוקת המוראים. המחלוקת בברייתא זה שלפי רבי אלעזר מרבי שמעון, נכון שבעולת העוף פשוט מספיק לזרוק מעל חוט הסקרה, אבל בחטאת בהמה זה לא מספיק, אלא צריך ממש על קרנות המזבח. זה רבי אלעזר ברבי שמעון, רבי חולק עליו ואומר שגם כאן מספיק מעל חוט הסקרה. רבי אבאו לומד את זה ממה שכתוב ביחזקאל וההראל 400, והגמרא שואלת מה יש במזבח שהוא 400, אלא הכוונה היא שהקרנות הם לא רק הקרן עצמה, אלא גם 400 מתחתם. כלומר, מגג המזבח, אם לוקחים 400 כלפי מטה, מגיעים בדיוק לחוט הסקרה, כל הגובה הזה, כלומר מחוט הסקרה ומעלה, קשר לזריקת הדם, ולא צריך דווקא על הקרנות עצמם. זו דעת רבי וככה הלכה. זה בתנאים. עכשיו באמוראים באים רבי יוחנן ורבי אלעזר וחולקים בתוך דעת רבי וחולקים האם כשנותנים את הדם מעל חוט הסקרה ומתחת לקרנות, האם צריך לשים את הדם ממש על השפיץ עצמו, על הפינה של המזבח, או שלא צריך ממש על הפינה, אלא כל השטח שמתחת לקרנות. כלומר, עמה לכאן ועמה לכאן. עכשיו גמרא מנסה להביא ראיה מברייתא על הדעה שאומרת שכן צריך ממש על הפינה, כי יש ברייתא שאומרת הוא מחטא ויורד כנגד חודה של קרן, כלומר ממש על השפיץ, אבל עונה הגמרא, זה רק לכתחילה. לכתחילה באמת לפי כולם צריך על השפיץ, אבל האם זה גם מעכב, בזה המחלוקת. עד כאן הסעיף הראשון, האם צריך דווקא על השפיץ או שאפשר עמה לכאן או לכאן. הסעיף השני זה לגבי שיערי הדם. כלומר, בכל הקורבנות, אחרי שהכהן סיים לזרוק או לתת את הדם על המזבח, אז את שיערי הדם שנשאר לו בכלי, הוא שופך ליסוד המזבח. ביסוד המזבח היו חורים, הוא שופך לתוכם, משם זה זורם לאמה שהייתה במקדש, ומשם זה זורם החוצה. עכשיו, איפה בדיוק ביסוד המזבח? אז לגבי זה נדבר על החטאות הפנימיות, כמו למשל פר כהן משיח, ועל החטאות החיצוניות, כמו החטאות שמביאים בחגים, או כמו חטאת שאדם רגיל מביא. אז לגבי החטאות הפנימיות, כתוב, ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד מזבח העולה, אשר פתח או אל מועד. מכאן עומדים התנאים שאת שיערי החטאות הפנימיות צריך לזרוק ליסוד שהכי קרוב לפתח או אל מועד. ממילא רבי ישמעאל בברייתא והמשנה בדף ממזיין אומרות שהכוונה היא ליסוד המערבי, כי זה היסוד הכי קרוב לפתח ההיכל. רבי שמעון בר יוחאי אומר שזה ביסוד הדרומי, ומסבירה הגמרא כי לדעתו המזבח היה בחצי הצפוני של העזרה, וממילא כשאתה יוצא מפתח ההיכל, אז מה שמולך ממש זה דווקא היסוד הדרומי, לכן אומר ביסוד הדרומי. זה לגבי החטאות הפנימיות. מה לגבי החטאות החיצוניות? אז כאן לא כתוב, אבל הנחת היסוד היא שלומדים את זה מהחטאות הפנימיות. ממילא רבי ישמעאל שאמר שבפנימיות זה במערבי, אז גם בחיצוניות זה במערבי. רשב"י שאמר שבפנימיות זה בדרומי, אז גם החיצוניות זה בדרומי. רק המשנה שלנו היא מפתיעה. היא אומרת שלמרות שבפנימיות זה במערבי, בחיצוניות זה דווקא בדרומי. מה ההיגיון? אומרת הגמרא מאוד פשוט. גם לפי המשנה צריך ללמוד את החיצוניות מהפנימיות, אבל לא ללמוד את התוצאה הסופית, כלומר כמו ששם זה במערב, גם פה זה במערב, אלא ללמוד את העיקרון. ומה העיקרון? העיקרון הוא אין מעברין על המצוות. כלומר, מיד אחרי שהכהן זורק את הדם, אז את השיריים הוא צריך לשפוך ביסוד הראשון שהוא רואה מולו. ממילא, בחטאות הפנימיות, ששם הוא זרק את הדם בתוך ההיכל, אז כשהוא יוצא מההיכל, באמת היסוד הראשון שהוא רואה לפי המשנה, אז היסוד המערבי, לכן הוא שופך שם. לעומת זאת, בחטאות הפנימיות, הרי הוא סיים לזרוק את הדם בפינה הדרומית-מערבית של המזבח, ואז הוא יורד מהכבש הקטן, והיסוד הראשון שהוא רואה מולו, זה דווקא היסוד הדרומי. לכן, את החטאות החיצוניות שופכים את השיריים ביסוד הדרומי, כי כאמור, העיקרון ילמד מחטאות הפנימיות, צריך את היסוד הראשון שהוא רואה. עד כאן הדעות, נסכם אותם שוב. לפי רבי ישמעאל בשני המקרים זה במערבי, לפי רשב"י בשניהם זה בדרומי, לפי המשניות בחטאות הפנימיות זה במערבי, אבל בחיצוניות זה בדרומי. עד כאן הסעיף השני של החלק הראשון של השיעור. החלק השני מתחיל במשנה בעמוד ב', והוא כאמור עוסק בזריקת הדם של קורבן עולה. כבר אמרנו ששם זורקים רק בשתי פינות, הצפונית מזרחית והדרומית מערבית, וזה נקרא 2 שאין 4. מה הכוונה 2 שאין 4? אז בזה יש מחלוקת אמוראים ומחלוקת תנאים מקבילה. שמואל באמוראים ותנא קמא בתנאים אומרים שהכוונה היא כמו שכולנו מכירים, שבכל פינה הוא זורק זריקה אחת, אבל הוא זורק אותה ממש על הפינה, כך שאדם נוגע בשתי הצלעות שמחוברות לאותה פינה, וכך על ידי שתי זריקות על שתי פינות יש בעצם דם עכשיו על כל ארבע הצלעות, זה הכוונה 2 שם 4. לעומת זאת, רב באמוראים ורבי ישמעאל בתנאים אומר שגם בעולה הוא בעצם זורק סך הכל 4 פעמים, אלא שמקום לעשות את זה ב4 פינות הוא עושה את זה ב2. כלומר, הוא ניגש לפינה הצפונית מזרחית ושם הוא זורק פעמיים, פעם אחת על הצלע המזרחית סמוך לפינה, ופעם נוספת על הצלע הצפונית סמוך לפינה, ואז הוא ניגש לפינה הדרומית מערבית ועושה עוד פעם אותו דבר, זורק פעמיים, פעם אחת על הצלע המערבית, ופעם נוספת על הצלע הדרומית. זה הכוונה 2 שם 4, בסך הכל הוא זורק 4, אלא שהוא עשה את זה בשתי פינות. זאת המחלוקת. הברייתא גם מביאה מקורות למחלוקת. אז לגבי המקור של תנא קמא ושמואל, שזה שתי זריקות ששמות דם על 4 הצלעות, הוא לומד את זה מזה שכתוב סביב. עכשיו, אם היה כתוב רק סביב, אז היינו חושבים שצריך לקחת דם ולמרוח אותו מסביב מסביב לכל המזבח במשיכה אחת ארוכה, אבל כיוון שכתוב גם זריקה, אז ברור שזה לא הכוונה, אי אפשר לזרוק בצורה כזאת מסביב לכל המזבח, לכן עושים משהו שהוא סוג של פשרה, זורקים בצורה כזאת שהזריקה עצמה היא קצת סביב, כלומר שהיא מכסה לא רק מקום אחד, אלא היא מכסה כביכול שתי צלעות, זה המקור של תנקה משהו כמו שמואל. המקור של רבי ישמעאל זה מגזרה שווה, בעולה כתוב סביב, וגם בחטאת של ימי המילואים גם כן כתוב סביב, אז כמו שבחטאת זה ארבע מתנות נפרדות, אז רבי ישמעאל ורב לומדים שגם בעולה זה בעצם ארבע מתנות נפרדות. עכשיו שואלת הגמרא, אז אם אתה לומד משם, אז שזה יהיה בדיוק כמו בחטאת, ויהיה ממש ארבע זריקות נפרדות לגמרי, כלומר זריקה אחת בכל פינה, למה אתה עושה שתי זריקות בשתי פינות? אומרת הגמרא, כי כאן יש עוד נתון שאין בחטאת, וזה שכמו שלמדנו בנון א' עמוד א', הזריקה בעולה צריכה להיות דווקא בפינה כזאת שמתחתיה יש יסוד, וכמו שאמרנו בהקדמה, בפינה הדרום-מזרחית לא היה יסוד, לכן שם ברור שאי אפשר לזרוק, וברור שלא שייך לזרוק רק בשלוש פינות ולא בארבע, ממילא זורקים בשתיים הלוחסניות, כמו שאמרנו, שתי זריקות בכל פינה. עד כאן לגבי קורבן עולה, ועד כאן החלק השני של השיעור, ועכשיו, שמונה שורות לפני סוף עמוד ב', אנחנו עוברים לחלק השלישי והאחרון, שהוא סוג של נספח לגבי יסוד המזבח. אז כמו שכבר אמרנו, בחלק הדרום-מזרחי של המזבח לא היה יסוד, וזה לא רק בפינה, אלא לאורך כמעט כל הצלע הדרומית חוץ משתי אמות בצד מערב, ולאורך כמעט כל הצלע המזרחית חוץ משתי אמות בצד צפון, לא היה יסוד. זה מה שכבר אמרנו. עכשיו נראה לגבי זה שלושה דיונים קצרים. הדיון הראשון זה למה זה ככה? למה לא לעשות יסוד מסביב לכל המזבח? מסבירה הגמרא, וגם את זה כדאי מאוד לראות בתרשים, זה שהגבול בין שבט יהודה לשבט בנימין עבר בדיוק באמצע בית המקדש. כלומר, בצד מזרח היה יהודה, בצד מערב היה בנימין, והגבול ביניהם היה בדיוק קיר המזבח המזרחי, אבל לא היסוד, אלא הקיר של הסובב. זה היה הגבול מלמעלה למטה, כלומר מצפון לדרום. בנוסף לזה, אומרת הגמרא, הייתה גם רצועה צרה שהייתה יוצאת מהשטח של יהודה אל השטח של בנימין, שלחה בדיוק לאורך הקיר הדרומי של המזבח, כלומר הקיר של הסובב, והסתיימה מה אחת לפני סוף הקיר. זה נתון אחד, הגבולות בין יהודה לבנימין. נתון שני זה שבברכה של יעקב כתוב, בנימין זאב יטרף, בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל, והגמרא דורשת את זה על המזבח, שהוא כאילו זאב שטורף כבשים בבוקר ובערב, והוא נמצא בשטח בנימין. ממילא אומרת הגמרא, לא מספיק שגג המזבח נמצא בשטח של בנימין, צריך שכל המזבח כולל היסוד יהיה בשטח של בנימין, ולכן בחלקים של היסוד שבולטים לתוך החלק של יהודה, כלומר בצלע המזרחית ובצלע הדרומית, אז שם פשוט לא עשו יסוד, ולכן בצדדים האלו לא היה יסוד, חוץ מכאמור בקצוות ששם כן היה, כי זה כן היה בחלק של בנימין. עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה מדרש. הגמרא אומרת שכל ימיו בנימין היה מצטער על הרצועה הזאת שיהודה כביכול גנב לו מהשטח של המזבח, ולכן בזכות אותו צער שהוא רצה כל כך שהמזבח יהיה בשטח שלו, הוא זכה להיות אושפיזכן השכינה. לפי אחד מהפירושים, הכוונה היא שגם המשכן של שילה, נו וגבעון היו בשטח שלו בבנימין. זה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה קושייה. שואלת הגמרא, איך אתה אומר שבצלע המזרחית לא היה יסוד? הרי את עולת העוף לא היו מולקים על הקרקע, אלא הכהן היה עולה על הסובב, ושם היה מולק אותה. עכשיו הסובב הוא די צר, זה המה אחת, בערך חצי מטר. אז מן הסתם כשהכהן מולק, יכול להיות שהידיים שלו לפעמים לא היו ממש מעל הסובב, אלא באוויר, ואז יוצא שחלק מהדם ייפול לקרקע המקדש. עכשיו לכתחילה צריך לדאוג שכל אדם יהיה על המזבח, לא רק אדם שזורקים על קיר המזבח, אלא כל אדם. אז איך יכול להיות מצב כזה שאין סובב בצד המזרחי? הרי בגלל זה חלק מהדם ייפול לקרקע. השאלה, עונה הגברה לפי רשי, באמת לא היה שם סובב, אבל בנו שם מדף קטן מתחת לאזור שבו הכהן עמד ומלק, בשביל שאם באמת ייפול דם, זה ייפול על אותו מדף, ולא ייפול הקרקע, שזה כבר מחוץ לשטח המזבח. עד כאן הקושייה והתירוץ, בזה הגענו לשורה השמינית בדף הבא. אנחנו נמשיך את הנושא הזה גם מחר, אבל בינתיים נעצור כאן. נחזור על מה שראינו. אחרי שהקדמנו כמה הקדמות, חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון והשני עסקנו בזריקת הדם של חטאת ועולה. לגבי חטאת אמרנו שזורקים את זה בחלק העליון של המזבח, לפי רבי אלעזר ברבי שמעון ממש על הקרנות, לפי רבי מספיק מהלכות הסקרה, כמו בעולת העוף. וראינו מחלוקת המוראים בתוך דעת רבי, האם אז צריך לעשות את זה ממש על הפינה, או שאפשר עמה לכאן ועמה לכאן, אם כי ראינו שלכתחילה, גם הדעה הזאת מודע שעדיף על הפינה. זה היה סעיף אחד. סעיף שני בחלק הזה, איפה שופכים את שירי הדם של החטאת, ראינו שלוש דעות. לפי רבי ישמעאל, גם בחטאות הפנימיות וגם בחצוניות זורקים על היסוד המערבי של המזבח, כי זה הכי מול פתח ההיכל. לפי רשבי, זורקים על היסוד הדרומי, כי לדעתו זה מה שמול פתח ההיכל. ולפי המשניות שלנו, בפנימיות שופכים על המערבי, כי זה באמת מול פתח ההיכל. אבל מחיצוניות שופכים דווקא על הדרומי, כי אנחנו לומדים את העיקרון מהפנימיות שצריך לזרוק על זה שהכי קרוב לאיפה שהכהן סיים לזרוק את הדם, לכן כשהוא יורד מהכבש הוא נמצא הכי קרוב לדרומי ושם הוא שופך. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני אמרנו שבקורבן עולה זורקים 2 שהן 4, וראינו מחלוקת באמוראים ובתנאים, האם הכוונה היא שזורקים בשתי פינות וכל זריקה כזאת בעצם פוגעת בשתיים מהצלעות, וכך בשתי זריקות בעצם נגענו בכל 4 הצלעות, או שבאמת כמו בחטאת זורקים 4 פעמים, אלא שבניגוד לחטאת שזורקים 1 בכל פינה, כאן הולכים רק לשתי פינות, ובכל פינה זורקים פעמיים, פעם אחת על צלע אחת, פעם נוספת על צלע אחרת. זו הדעה של רב ושל רבי ישמעאל בברייתא. הם לומדים את זה מגזרה שווה מחטאת, שגם שם זה 4 מתנות, אלא שכאן אי אפשר כמו בחטאת בכל פינה, כי אי אפשר לזרוק על הצלע הדרומית מזרחית, כי שם אין יסוד, וצריך לזרוק דווקא במקום שהוא נמצא מעל יסוד. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי דיברנו על מה שהרגע אמרנו, שבאזור הדרומי והמזרחי של המזבח לא יהיה יסוד. אמרנו לזה שלושה דברים. קודם כל, למה? אז הסברנו שזה היה בעצם בשטח של יהודה, וצריך שכל המזבח, כולל היסוד, יהיה רק בשטח של בנימין. דבר שני, ראינו מדרש לזה שבנימין הצטער שהייתה רצועה של יהודה שגבלה בחלק הדרומי של המזבח, ולכן גם שם לא היה יסוד. סעיף שלישי, הקשנו מעולת העוף, איך אפשר שוקן יעמוד על החלק המזרחי של הסובב, ואם לא, כי בעצם אין יסוד ודם יכול ליפול לקרקע. וענינו, בנו שם מדף, ואז אם אדם נפל, הוא נפל למדף. כל טוב.